אז שוב, בחלק האחרון של אורות, יש אורות ישראל, מחולק לפרקים, אנחנו בפרק א', פסקה ב'. בסדר, מצאתם? פרק א', פסקה ב'. באים פעם שעברה, אמנם את הסוף קצת זרזנו, אבל לא נורא. ראינו פעם שעברה את המושג הזה, כנסת ישראל, נכון? בעצם הפרק הזה עוסק, מלווה אותנו עם המושג הזה, כנסת ישראל. ראינו שזה, כהגדרה הראשונית, הנשמה הפנימית של האומה הישראלית לדורותיה. נכון? זוכר שהגדרנו על זה? הנשמה של כל הדורות, שהיא בעצם האור המקורי, האור האלוקי המקורי, שממנו הקדוש ברוך הוא אחר כך משפיע גם את הנשמות הפרטיות. כל אחד מאיתנו זוכה לנשמה פרטית. פעם שעברה ההגדרה הייתה תמצית ההוויה, תמצית ההוויה, דהיינו האור האלוקי שאמור לשכון בעולם, עובר בעולם דרך כנסת ישראל. טוב, בסדר, זה היה ככה להיזכר במושג, ואנחנו נלך ונעמיק בו בפסקאות. אז אנחנו פרק א', פסקה ב'. בסדר? כולם מצאו? יכול עוד מה? מה, על הספר? אפשר בצד, כן. נהגו ישראל. כן. פעם היה אחד שבא לרב להראות לו את החידושים שהוא כתב בצד של הגמרא. אז אמר לו, זה קרוב לאמת. ופה האמת, וזה קרוב. גם טוב. טוב לצדיק וטוב לשכנו. כי באורות יש כמה חלקים, ואורות ישראל יחסי זאת, זה החלק הכי מסודר והכי מגודר. יכול להיות שנעשה גם דילוגים. טוב, יאללה. אומר הרב, טוב, תהיו אבל בפנים, אצבע בפנים. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. גילוי רוחני העליון שבהוויה האנושית, אפשר ככה לחבר את זה למושג תמצית שעליו דיברנו, נכון? הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, יש לנו עולם שלם, הוויה, עולם שלם מאוד עשיר ומגוון ומלא כוחות ומלא, יש לו מעיין של טוב, מעיין של ערכים, מעיין של אידיאלים, מעיין של קודש, שאמור למלא את כל ההוויה הזאת. המעיין הזה קוראים לו כנסת ישראל. זאת אומרת, עכשיו, שוב, שבוע שעבר שאלתם וזה היה מאוד טוב. רגע, זה עם ישראל? לא, זה עם ישראל בצד הגלוי שלו, ואנחנו מדברים על כנסת ישראל, שזה הנשמה הפנימית של עם ישראל. ולפעמים יש פער, תמיד יש פער גדול מאוד בין הנשמה שלנו לבין כמה אנחנו חיים אותה בפועל, נכון? אז כשאנחנו בפרק הזה מדברים להכיר את הנשמה שלנו, שהיא גם חיה בנו, אבל היא חיה בנו בצורה חלקית. הגילוי, עם ישראל הוא הגילוי של הנשמה הזאת בעולם. נכון? פעם שעוד דיברנו איך עם ישראל מגלה את הנשמה הזאת ברוח הרוחניות שלו, בחומריות שלו ובמהלך ההיסטורי שלו. כל פעם הוא הולך ומביע, לאט עד לומד להביע עוד יותר מהנשמה הזאת, עוד, והנשמה הזאת לאט עד משקע, כמו מעיין כזה שמשקע את המציאות, מלמד אותה, מרומם אותה, מטהר אותה, כן, משלב לשלב. זה קודם כל עם ישראל לומד בעצמו לחיות את הגודל שיש בתוכו, ואז מעניק את הגודל הזה על ידי תורה, על ידי אידיאלים, על ידי מוסר, על ידי, כן, המעיין הזה הולך ומתפשט, הולך ומתפשט, ולפעמים ההשפעה שלו היא גלויה, כמו בדתות של הקומה עם ישראל ממש בצורה ישירה, את התפיסות הרוחניות שלהם, ולפעמים בהשפעה סמויה. אבל זה המעיין המרכזי שדרכו השכינה שורה. שכינה זה האור אלוקי ששוכן. איך האור אלוקי שוכן בעולם? דרך הנשמה הזאת. היא האור שמאיר לעולם, שמאיר לעולם, שדרכו העולם מתבשם מהאור האלוקי. החמה והלבנה, זוכרת את המשל הזה? החמה זה האור האלוקי, חזק מדי, אי אפשר להתבשם ממנו ישירות. הלבנה תקלוט את האור הזה ותפיץ אותו לעולם. והלבנה זו כנסת ישראל, נמשלה ללבנה. אז היא המעיין שקולט את האור האלוקי ומופיע אותו בתוך העולם, מפיץ אותו בתוך העולם. דרך מי? דרך עם ישראל. העם הממשי הזה, החי וקיים, לאור כל דורותיו, יש לו את הנשמה הזאת, והיא הולכת ומתגלה. דרכו היא הולכת ומתגלה. כן. פשוטה זה לא, זה מושג מורכב בעצם מהותו. גם הגדרה של נשמה זה דבר מורכב, נכון? אבל בסוף, אפשר לומר שהדברים הכי מורכבים הם הדברים הכי פשוטים. המהר"ל אומר שפשוט, זה לא פשוט, הכוונה שקל להבין, אלא כמו מים, מים זה הדבר הכי פשוט בעולם, אוויר, נכון? הכי יסודי, הכי... אז אדם בלי נשמה, מה נשאר? בלי התוכן הפנימי הזה. אז לתוכן הפנימי אנחנו קוראים נשמה. והתוכן הפנימי הוא עמוק, אבל הוא הכל. בלעדיו אנחנו נשארים גוילים. כן, כן, זה ההגדרה הכי פשוטה לדבר הכי מורכב הזה. כן? נשמת ישראל לדורותיו, כן. בסדר? אוקיי. אז עכשיו אומר לנו המשפט ראשון די חוזר לנו על הפסקה הקודמת. כנסת ישראל, הגילוי הרוחני העליון שבא בבעיה אנושית. אוקיי. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה, שדוגמתם אין לנו מוצאים בכל הגבייה כולה. כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש במעלותו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שמתגלים בצורה עליונה, המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. טוב, בוא נעשור רק במשפט הזה. הרב עושה לנו פה מין משל כזה, כן? משל שהוא בא לענות על איזו שאלה סמויה. מהי השאלה הסמויה? רגע, מה... למה זה לא מתגלה בכל המקום באותו דבר? יש פה עם אחד שדרכו כל השפע הזה מופיע בעולם. למה? חומה, זה לא היה הגיוני שזה יופיע בכל ה... אם זה שייך לכל... בסוף זה אמור להיות בכל ההוויה, האור הזה. אמור למלות את הכל, לרומם את הכל, את ערך להכל. אז למה זה מתגלה ממקום אחד? אומר לנו הרב, בוא נתבונן בגוף האדם, נכון? גם בגוף האדם יש... איברים שהנשמה תלויה בהם, ככה זה הגדרה של חז"ל. המוח והלב. המוח והלב הם לא עוד איבר, נכון? הם איזה מרכז כזה שכל האיכות של כל הגוף וכל חלקיו מרוכזת בתוכו. לא פייר. למה אם האור האלוקי אמור להופיע בכל העולם, נכון? זה ידע כל פרוט, הוא יבין כל יצור. אז למה זה השם אלוקי ישראל מלך? ומלכותו בכל משל.
למה
האור האלוקי עובר דרכנו? הרי בסוף הוא אמור להיות בכל העולם. הוא יכול להגיע לכל ההוויה. יש נשמה לגויים, אבל עדיין גם הנשמה של הגויים היא תספוג את אורה דרך הצינור הזה של כנסת ישראל. למה? למה יש מעיין אחד מרכזי? מה? טוב, בסדר, זה מחלוקת המפרשים. צלם אלוקים דגויים, בסדר? לא, 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 בסדר, אתם צודקות, אתם צודקות. צלם אלוקים, בסדר? אני אגיד, אנחנו נלמד את זה בשיעור השני, עזבו, זה לא עכשיו. נלמד את זה בשיעור השני, ואני אגיד לכם יותר מזה. גם בסוף מושגים רוחניים באים לתאר את עולם הרוח, לפעמים יהיה את אותו מושג. למשל הרמב"ם, איך הוא קורא לנשמה? הוא קורא לשכל, לשכל העליון. זה יכול להיות אותו מושג, אבל אתה צריך לתרגם אותו, כן, לפי הספרים שנכתבו בדור אחר וקראו לפעמים, המושג הרוחני נשאר השם. אז אפשר לקרוא, ודאי שמדרגה הפנימית של אומות העולם היא אחרת. אז הרבה ספרים יקראו לה צלם אלוקים כדי להבדיל אותה מהנשמה של עם ישראל. בסדר? אז נקרא לו צלם אלוקים, לצורך הדיון. לא, לא, זה בסדר, זה דיוק נכון. בסדר, אבל זה השיעור של יום שני. אנחנו בשיעור עכשיו של יום מאה. אז טוב. אז אומר לנו הרב, יש לנו איברים בגוף האדם שהם מרכזים את כל האיכות של כל המעטפת. למה? הרי בסוף מה שהמוח והלב הם פועלים, זה לא בשבילם. המוח בא לתת תפיסה ולתת קודות לכל האיברים. הוא עכשיו, אם אני רוצה עכשיו לשתות, אז אני צריך שהמוח ייתן פקודה ליד וייתן בדיוק את הזווית. זה אלפי אלפי פקודות שעוברות בשנייה אחת מהמוח אל היד כדי בדיוק להרים את הכוס הזאת. קל וחומר בשביל דברים יותר מסובכים. הכל המוח, למה? מה, היד לא יכולה, לא יכולה לתפקד עצמאית? מה, היא לא יכולה? לא, היא לא יכולה. ואוי ואבוי לנו היה עם כל איבר, היה חושב בעצמו מה הוא רוצה לעשות. נכון? זה לא היה אדם, זה היה אמבה. זאת אומרת, דווקא היצורים הכי נמוכים, אם אתה חותך אותם לשניים, יש לך שתי יצורים, נכון? התולעים המשונות האלה שאתה... למה? כי זה לא כך משנה מה הוא עושה, הוא גם ככה לא עושה כלום. אז מה משנה אם הרבה איברים לא יעשו כלום, זה בסדר, אין שום בעיה. אבל מישהו יצור מתוחכם, וצריך לשלוט בכל המערכת הזאת, ולהגיד ליד מה לעשות, וצריך שיהיה קורולציה, והתאמה, צריך שיהיה מרכז, בקרה ותכנון אחד. שהוא ישלוט בכל המערכת, לא מתוך שהוא מזלזל באיברים אחרים, בגלל שכל אחד הם חשוב וצריך לתת לכל אחד עם תפקידו מסוכן עם כל התפקידים האחרים. ואת יש פה מערכת אורגנית. ומערכת אורגנית, להבדיל מהמבות שלא מערכת אורגנית, אלא כל איבר באמת הוא בפני עצמו, והוא לא, אין פה תחכום, אין פה שוני בין ה... אלא מערכת אורגנית זה מערכת שכל איבר הוא חשוב ולכל איבר יש תפקיד אחר, וצריך פה איזה מרכז שליטה ובקרה שהאיכות תהיה מרוכזת בו, והוא יעניק, כן, את התפקיד הנכון ואת ההכוונה הנכון ואת ההרמוניה לכל הכוחות ולכל האיברים. נכון? ככה פועל בגוף האדם. וזה יהיה גרוע מאוד, ורק ביצורים מאוד מאוד נמוכים זה לא יהיה ככה. שלא צריך שום תאום ושום בקרה בין האיברים, זה אומר שגם ככה, אין ש... לא יודע מה, אתה חותך את זה, ככה אותה. אוקיי, בסדר, שמה לא צריך. אבל בכל יצור אורגני ובכל יצור שבו יש הופעות שונות וכוחות שונים, חייב מרכז אחד שנושא בתוכו את האיכות של כל ההיקף, ומשם כל כוח מקבל את ערכו. זאת אומרת, אומר הרב, הנה מצאנו, פגשנו דבר. זה לא רק שזה אפשרי, זה גם נכון, הנה זה גם נכון ביצור אורגני שהאנושות המציאה, וזה נקרא עם, או אפילו עיר. למה צריך ראש עיר? כל אחד יהיה ראש עיר לעצמו, אני מחליט. שלא צריך לפנות את הזבל ברחוב שלנו. אתה ראש העיר, מה פה, הוא מתנשא עלינו? מה קרה? לא, זה לא ככה. אם העיר הזאת היא רוצה לתפקד בצורה אורגנית, כולם חשובים בה, אבל צריך שיהיה ראש אחד. ראש אחד שהוא, כן, ינהל את כל העניינים, וכולם עם הראש הזה יקבלו את תפקידם, את ערכם, וככה זה בעיר, וככה זה אפילו במשפחה, וככה זה בקהילה ובארץ ובעם. זאת אומרת, כשיש מערכת מורכבת, איכותית, עם תפקידים שעונים, חייב להיות מרכז אחד שנושא בתוכו את האיכות ואת השליטה ואת נתינת הערך והמקום לכל. עכשיו ברור שאם זה יהיה ראש עיר רודני שרק ייכנס בכל הנתינים שלו ויאסוף את כל הכסף אליו ואת כל, אז זה יהיה על הפנים. אבל אם יש ראש עיר או מלך, כן, שהוא יודע הפוך, שכל הכוח שלו זה להיעזר בכולם, אבל גם לרומם את כולם. כולם פה חשובים, כל האיברים פה חשובים, כל האנשים, כל הכישרונות. והוא ידע איך לרכז את כל זה ולמנף את כל זה ולתת לכל כוח את תפקידו. אתם טובים בביטחון, אתם טובים בכלכלה, אתם טובים בבתי ספר. וואה, זה יהיה פה מרכוז מעולה, כי זה ימנף את כל הכוחות של המקום ויאפשר לכולם להתרומם על ידי נקודת הגובה הזאת שהיא מרכז האיכות של כל המערכת כולה. אני עוד רוצה לשאלה, כבר אומר הרב מכאן, מהדוגמה הזאת אנחנו יכולים להבין שגם בהופעה אלוקית בעולם, כמו שזה נכון בכל מערכת אורגנית מורכבת ואיכותית, גם במערכת כל כך מורכבת ואיכותית כמו הופעת השם בעולם, גם שם היא צריכה מרכז אחד שממנו הכל יוצא ונותן לכל העמים ולכל כוחות החיים ולכל גווני החיים ולכל חוכמות החיים את ערכם ותפקידם. וזה עכשיו אומרת הרב ילמד אותם לראות באמת שזה ככה. לראות שבאמת מרכז האיכות האלוקית זה עם ישראל. מה שהגדרנו, בואו ננסה לראות איפה זה מופיע בעם ישראל. אבל קודם כל הרב נותן מה המשל הזה. כן, מתחיל מהמשל הזה, עוד פעם נקרא את זה בפנים. כשם, בסדר? אתם רואות בפסקה ב' משפט שני. כשם שאין להתפלא. על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין לנו מוצאים בכל הגבייה כולה. וזה לטובת הגבייה כולה. כי זה גבייה מאוד מאוד מורכבת ומתוחכמת, ולכל איבר פה יש תפקידו, ולכן יהיו גילויי חיים במוח ובלב שהם יהיו מאוד מאוד מרוכזים ואיכותיים, ויוכלו ככה להשפיע מקרנם, כן, ומחיותם לכל המערכת. כן, אין להתפלא על, ועכשיו יהיה פה מין נקודותיים, איפה אנחנו רואים בעם ישראל שהוא לא עוד איבר, אלא שיש בו גילוי אלוקות מרוכז. גילוי של כל התוכן האלוקי והאיכות האלוקית, שמעם הזה, מהנשמה של העם הזה, לדורותיו, תצא האורה לכל העולם. אבל קודם כל, איפה אנחנו מזהים שזה באמת הלב? אז יש לנו פה עוד משל. לפני כן היה לנו משל של התמצית שנותנת את הטעם בכל ההיקף של המערכת, ועכשיו משל של לב באיברים, שאנחנו מכירים אותו גם מהכוזרי. לב באיברים. לב, אבל הוא לא לב לעצמו. הוא לא לב שבא ואומר לא אכפת, אלא הפוך. כל עניינו זה לזהות את תפקידו בכל המערכת, ולזהות שהוא מקבל כוח מיוחד, איכות מיוחדת, כדי לרומם את כל המערכת, כן, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. שאלו. כן, מי רוצה?
לא הבנתי כאילו איך ישראל מתפעל את העולם.
אז פה זה לא מתפעל כמו מלך או ראש עיר, אלא זה מרומם. מרומם, נותן ערך. נותן ערך. ברגע שעם ישראל עושה את תפקידו ומגלה את התוכן האלוקי, כן? העולם לאט לאט מתחיל להבין שיש לעולם הזה מלכות. את המצוות רק אנחנו מצווים, נכון? אבל המצוות הן לא, הן פועלות עלינו כדי שאנחנו נקרין את אורנו. איך זה מתבטא? למשל, בתקופת שלמה, בואו נספר את המדרש. המדרש מספר כתוב בפסוקים לפני כן, כן? שכל העמים היו עולים לראות את מלכות שלמה וללמוד חוכמה משלמה המלך. מה הלכו ללמוד? פילוסופיה, מתמטיקה, אינדוס בניין? לא, הלכו ללמוד איך בונים חיים ערכיים, איך בונים חיים אידיאליים. וכל העמים באו ללמוד. היה פה איזה דגם חיים כזה, אבל את המצוות הם לא צריכות ללמוד אותנו, זה לא שייך אליהם. יש תוכן, ודאי. אם לא היה בהם תוכן, לא היה להם מה ללמוד, נכון? אי אפשר ללמד פרה להיות יצור אידיאלי. העמים, יש להם צלם אלוקים, אמרו פה קודם, נכון? אבל אין להם תורה. אין להם תורה, כבר הם לא המעיין, אבל הם צריכים מאוד מאוד את המים האלה. ואת הבאת האור בתוך החיים, זאת אומרת, הם ינקו מאיתנו את האור, אבל מדרגתם תהיה להביע את זה בתוך החיים. איך בונים חברה ערכית, אידיאלית וכו'. מתואר במדרש שמלכת שבא, שהיא הייתה אחת מהמלכות החשובות, כן? באותה תקופה הייתה ממש מלכה חשובה בדור כזה שכל המלכים הם מאוד מאוד אגרסיביים, היא הייתה מאוד חכמה, פילוסופית וכדומה. אז מה שחזה מתארים את המדרש, איך היא באה לשלמה, רואה דבר דבר, עושה לך כל מיני חידות, וזה היה מאוד מעניין. בסוף עושים לה מסיבת עיתונאים. שואלים אותה מסיבת עיתונאים, מה הרשים אותך הכי הרבה בכל הטיול הזה? והיא אומרת, תראו, ראיתי פה הרבה דברים מדהימים, אבל כבר ראיתי בעולם דברים האלה, מקדשים ובניינים וחוכמה, אבל פה אני הכי התרשמתי מהגשר. מהגשר. איזה גשר? הגשר שהוביל מבית המלכות לבית המקדש. כנראה מעלות עשה לו שלמה. זאת אומרת, זה העם היחיד שמסוגל כל הקודש של המקדש לתרגם לתוך המלכות. איך בונים כלכלה וצבא ופוליטיקה ואומנות ותרבות וחינוך ומשפט שיונקים מעולם של קדושה וטהרה, ואחר כך מתרגמים אותם לחיים ולאורם בונים את כל מערכות החיים. זה דבר שלא ראיתי באף אומה אחרת. יש מקדשות ויש מלכות, אבל הפרדת הדת מהמדינה, את המדינה החיים על פי קודים נמוכים, כן, אגואיסטים וכו', ואת הקדושה, כן, בונים כהיכל שאין מנותק. המקדש והמלכות פה מחוברים. והמלך, את כל הדרך שלו, איך להניג את העולם, ואיך להניג את העם, ואיך לבנות מערכת משפט, מערכת חינוך, הכל יונק מהקודש. זה דבר מופלא. כן, זה הגויים היו בלי מאוד. היו בלי מאוד, ולתרגם את זה לפי מדרגתם. לא כמו שהם אמרו אצל שלמה, אבל לפי מדרגתם. חוזרים חזרה, אני בטוח שכשמלכת שבא חזרה, היו לה הרבה תובנות ערכיות, איך לבנות את הממלכה שלה בצורה יותר מוסרית. כן? בצורה יותר נכונה, יותר תאורה. בסדר?
אנחנו, מה שקודם, מסרים את
נכון.
אז מה שאתה
נלמוד איתנו,
אתה לא יכול להגיד, אנחנו
נותנים
בגלל השבת,
זה
שבת, הם לא יכולים
להתקיד לו. איך הם ימידו מאיתנו? נכון. הלמידה היא לא לחכות את עם ישראל. כי אם היד, תחשוב שהיא לב, אוי ואבוי, זה לא טוב, היד צריכה להישאר יד. אבל אם היד לא תינק מהלב, אז היא גם לא תחיה. מה זה נקרא יניקה? לכן אמרנו, התורה, אפשר לתת לזה משל, כן? עם מערכת החשמל, כן? היא מקבלת חשמל מתחנת החשמל, ואחר כך מתרגמת את החשמל פה, שיהיו פלורוסנטים. נכון? הפלורוסנטים הם לא תחנת החשמל, אבל הם יונקים מתחנת החשמל, ומביאים את החשמל שמה, ואיתו מייצרים אור. עם ישראל תחנת חשמל. אם הגויים יתקרבו לתחנת החשמל הזאת, יתחשמלו. אבל לקחת מהאור הזה, להתבשם מהאור הזה, ללמוד איך עכשיו מאירים איתו את החיים. לא בתורה ומצוות, תורה ומצוות זה חשמל. תורה ומצוות זה מתח אור גבוה. אבל יש פה עם שעל ידי תורה ומצוות בונה חיים. וכשאני מתבונן על החיים שלו, וזה מה שמלכת שבא, מלכת שבא לא הלכה ללמוד איך מניחים תפילין, או איך מדליקים נרות שבת. היא הלכה ללמוד איך בונים חברה ערכית. זה מה שהגויים מסוגלים וצריכים לקבל מאיתנו. כן? את ההובלה הערכית של החיים. אנחנו את הערכיות יונקים מהקדושה. והם את הערכיות יונקים מאיתנו. את הקדושה של התורה, לזה הם לא שייכים, כי זה המעיין העליון הזה, של מה שקראנו, המתח הגבוה, של נשמת ישראל לקודש הבריחו. לבנות מערכת חינוך ערכית זה לא משהו טכני. תראו מה היום קורה, כן, מערכות החינוך, מערכות המשפט, הכל מאוד מאוד... כן, רדוד מבחינה מוסרית. אנחנו מדברים על מוסר. מוסר זה לא משהו טכני. ערכי, ערכים. כן, אבל ערכים יונקים, אצל עם ישראל, ערכים יונקים מהקודש.
ולמה הם לא, ולמה, ולמה, ולמה,
בעצם,
אמרנו
שלומדים
ממנו
ערכים,
אז מה אמרת
שהמעלה הגבוהה משהו?
קודש?
הרבה מילים ככה נאמרו, אתה אומר, אתה גם אלה. בסדר, טוב, אתה עושה לי ברקס, עוד פעם, ננסה, המשל הזה, בואו נעצור למשל הזה, כן? בעם ישראל בעצמו, לפעמים גם יש שאלה כזאת, למה צריך תורה בעם ישראל? בואו נתחיל משם. למה צריך תורה? למה צריך את כל היושבים, יושבים, לומדים, שור שנגח את הפרה, ירמיהו, יחזקאל, מה? בואו תלמד אותנו עכשיו, בן אדם לחברו, תלמד אותנו איך לבנות חברה צודקת, איך לבנות כלכלה צודקת, איך לבנות משפט צודק, איך לבנות אומנות נקייה וטהורה. מה צריך שור שנגח את הפרה? יחזקאל, יהושע, זה... איפה זה קשור? אז פה צריך לדעת, הרב משתמש בשני מושגים. הוא קורא לזה האורה הפנימית והאורה החיצונית. האורה הפנימית זה אור התורה, התורה והמצוות, והאורה החיצונית זה אור הערכים והאידיאלים. שני אורות של עם ישראל. כנגד זה יש לנו במקדש את ארון הברית והמנורה. ארון הברית זה ארון התורה, שם יש לוחות הברית. המנורה זה לקחת את האור של התורה ולהפיץ אותה בשבע הקנים, בשבע החוכמות, בהופעות החיים, בעולם הערכי, בעולם המעשי, בעולם החי. אבל יש יניקה עמוקה בין המנורה לבין הארון. זה הרבה פעמים שלא מבינים. אגב, אפילו בעם ישראל לא תמיד מבינים. יש ביטוי כזה בגמרא, מה יענו לנו רבנן? מה עוזרים לנו תמידי חכמים? יושבים שם בישיבה, מהבוקר עד הערב, לומדים להם תוספותים, תצאו קצת לחיים, תהיו מגדים, תהיו אנשי חינוך, תהיו עובדים סוציאליים, או יצא ממכם משהו. יושבים שם, לומדים תורה. זה מאוד מאוד מזכיר את ארון הברית, נכון? מוסתר מאחורי הפרוכת. מי רואה אותו? מה רואה אותו? מנורה, זה דבר מגניב. רואים את האור, רואים את היופי, רואים את ההוד וההדר, נכון? מה לא מבינים? המנורה יונקת מהארון. כמו שהפלורוסנטים האלה יונקים מתחנת החשמל. זאת אומרת, העולם הערכי, המנורה, דהיינו העולם הערכי שבא לתקן את החיים, את החברה, את הפוליטיקה, את האומנות, את הבן אדם לחברו, את המידות, זה כנגד המנורה. זה מה שהרב קורא האורה החיצונית. מאוד מאוד חשובה. חיצונית, אין הכוונה היא שאנחנו מזלזלים בה. מנורה, מנורה זה דבר יקר מאוד במקדש. אבל המנורה יונקת מהארון. מה הכוונה יונקת מהארון? הקדושה האידיאלית, היכולת לתקן את החיים. בצד החיצוני שלהם, היא בגלל שיש לנו יניקה מקדושה נסתרת, מקדושה עמוקה, שמה שקראנו המתח הגבוה, היא האור של קדושת התורה. וקדושת התורה נותנת לנו אנרגיה רוחנית לתרגם את הקודש הזה עכשיו ואיתו לבוא ולתקן את החברה.
סוף האידיאלים והערכים.
נכון. זאת אומרת, המנורה יונקת מהארון. כן. במידה רבה, במידה רבה. זאת אומרת, אם המקור האור, זה לא או הכל או כלום, בדרך כלל תמיד משהו יוצא מציון תצא תורה, אבל אם עם ישראל לא מספיק מוציא לפועל את אורו, אז ודאי שהאור המוסרי של העמים ודאי נפגע מזה, ברור. בסדר? אחד משמעי, יש לנו אחריות גדולה, כן. מה, שהעמים יקבלו את זה? אז קודם כל, בפועל מקבלים את זה. מה הכוונה בפועל מקבלים את זה? אלא מה, שהרבה פעמים, כן, מה עושים? לוקחים את העקרונות של התורה ואומרים, טוב, אז אנחנו עם ישראל החדש. התורה... כן, לגמרי, לגמרי. הר סיני, שמשם ירדה, שנאה, מאומות העולם, לאומות העולם כלפי ישראל. נכון? זה נכון. אבל זה שנאה שהיא מקורה בחוסר אמון בנקודה הזאת בהנהגת השם. זאת אומרת, כמו שהלב יקנה בה, שהיד תקנה בלב, למה הלב מחליט? אני רוצה להחליט לבד. זה בסוף יפגע קודם כל ביד. כי הלב ערכו בעצמו, אבל היד...
מה?
בסדר, לכן אני אומר, האם יש אמון בהובלה האלוקית של העולם? להבדיל זה גם בתוך עם ישראל. יש בעם ישראל כהנים, לוויים, ישראלים. למה אני לא כהן? זה לא פייר. נכון? זה נקודת מוצא שהיא איזשהו מקום מתחילה מהפרט האגואיסטי שכל מה שמטרתו זה להיות הכי חשוב בעולם. אבל באמת, באמת, כנראה שאם היו נותנים לי להיות כהן, זה לא היה מתאים. זה לא אני. אני צריך לסמוך שאני ישראל. אני ישראל, ויש לי, יש כהנים בעולם. איזה משמח שיש כהנים בעולם. למה אני לא יכול להקריב קורבנות? למה אני לא יכול להיות שם בכהן גדול שנכנס לפני לפנים? אני, זה לא השאלה שלי. השאלה שלי זה מי אני, ואני צריך לדעת שדווקא, יכול להיות שאם נותנים לי כהן, אולי ברגע הראשון זה היה נחמד, אבל כנראה זה לא היה, זה לא אני. אם זה לא אני, זה לא היה משמח אותי, זה גם לא היה טוב לי, זה גם לא היה טוב לעולם. לכל אחד בעולם יש את התפקיד של מערכת הקודש. וזה תפקיד שכנראה גם מתאים לו וישמח אותו, וגם בסוף מתאים לכולם וירומם את כולם. אם כל אחד ידע את תפקידו, כן, זה דורש פה איזה אמון במי שבנה את כל המערכת. שבסוף, כל האיבר, כאילו בצד האגואיסטי שלו, שואל למה אני לא הלב. אבל מצד האמת, אם כל האיברים יתרוממו ויגידו, וואו, איזה יופי שיש לנו לב. וינקו מהלב הזה, ויוכלו לתת את ערכם, כן, את חלקם, בעיניקה והפצה של הלב הזה. ותדע לך שאתה האיבר, הלב לא יכול לעשות את העבודה שלך. זאת אומרת, אתה חשוב מצד עצמך. אם אתה לא יודע מה, גם בתוך עם ישראל, נכון? יש תמידי חכמים, ויש, לא יודע מה, עובדים סוציאליים ומורים, למה, יבוא, זאת אותה נקודה, נכון? יבוא מישהו שהוא עכשיו חייל, או עובד סוציאלי, אבל אני רוצה להיות מאנשי הלב, זה חוסר אמון, קודם כל, לך יש תפקיד, אתה יודע מה, זה עובד סוציאלי בעם ישראל? זה דבר כל כך, כל כך יקר. לא, אבל אני רוצה, אתה תהיה מי שאתה, ומי שאתה זה יקר מאוד מאוד. ומה שיש בלב, אין באיברים, ומה שיש באיברים, אין בלב, והם משלימים אחד את השני. מה שהרב אומר לנו פה, ככה זה בגוף האדם, נכון? בגוף האדם, אם האיברים היו רוצים להיות כולם לב, היה קטסטרופה. ומצד האמת, כן, ככה עכשיו זה מישהו שהתפקיד שלו זה להיות מגל בצבא. בוא, אתה ואתה תהיה את המכחה, זה הדבר הכי חשוב, הכי יקר. זה לא טוב לו, זה לא בריא לו. חברה שלמה למשל, שכן, החברה החרדית, כולם צריכים להיות הרב קניבסקי. זה דבר הרסני, זה לא נכון. תשמח במי שאתה, תגלה את הכוח שלך, תגלה את הדבר היקר שיש בך. וזה המתנה שלך לעולם. לא, תשמח שיש הרב קניבסקי. לא, אני צריך להיות הרב. הלוואי, תהיה, אדרבה, למה לא? אבל אם אתה לא, אז אתה תחיה כל הזמן בתסכול, למה אני לא הרב קניבסקי? אני מאוד דוברי. סיפרתי לכם שבוע ש... עד רבה, אני אגיד לך יותר מזה. הרי יש ביהדות אפשרות להתגייר, נכון? זאת אומרת, מי שחשקה נפשו להיות במדרגה של עם ישראל, הוא יכול לעשות את זה. אבל באמת, באמת, רובם לא יחשקו בזה. אמרתי לכם שבוע שעבר, נכון? סיפרתי לכם את הסיפור על ההוא שנתנו לו, שגילה שהוא בעצם גוי. זה לא משהו, זה אמיתי הבחירה שלו. כן? וזה גם הרי שהוא גנת גוי, כי יהודי היה בוחר להתגייר.
נכון, אבל לפני זה הוא לא היה חושב שבכלל יהודי הוא משהו מעליו, או שיש לו פשוטים
נעליו. כן, שוב, אנחנו מאוד מאוד בעולם שהערך היחיד כמעט שנותר לו זה ערך השוויון. ערך השוויון הוא ערך שצריך מאוד מאוד להיזהר ממנו, כי יש בו צדדים נכונים. אם השוויון הוא שכולם חשובים, זה נכון. אבל אם השוויון הוא שכולם שווים בערכם או בתפקיד שלהם, זה שוויון הרסני. כי זה שוויון שתמיד ילך למכנה המשותף התחתון. למכנה המשותף התחתון. אם כולם שווים, אז כולם שווים כלפי מטה. בעם ישראל זה לא נכון. זה לא נכון. יש לנו תלמידי חכמים שאנחנו יודעים שהם מעלם, ואנחנו מעריצים אותם, ושמחים, ולא מקנאים בהם. למה שאני אקנא בו? אני מלא אהבה כלפיו. אבא שלי, אבל אני צריך לקנות בו? למה הוא מחליט? יש ילדים, נכון? אני המחליט במשפחה. אני לא מקנא באבא שלי, אני יודע שהוא מעליי, ואני שמח שיש מישהו מעליי. זה מרומם אותי. שאנחנו מה?
שהרב לא בא, אנחנו אומרים על דבר, אנחנו מזמחים בזה ששנו את הרב, אנחנו לא מקנים.
נכון, ואותו דבר, גם כלפי מה אתה צודקת.
לא שהרב בא ואומר, אני מעליכם, שזה מרגיש לי מה שאתם
נכון.
עושים עכשיו, אנחנו מעל הגויים, אנחנו צריכים להיות האור שלהם.
אבל אם אבא יבוא ויגיד, אני לא מעל הילדים שלי, אני לא מעל הילדים שלי, כן. קראו לי ג'וני, אני חבר שלכם. הוא עושה אבא לילדים שלו. כן, אבא צריך להגיד, ילדים, הקדוש ברוך הוא ציווה שאני מעליכם. לא מעליכם כי אני יותר צדיק, אבל יש לי תפקיד, והקדוש ברוך הוא נתן לי את התפקיד הזה, וכנראה עם התפקיד הזה הוא גם נותן לי שפע, הוא נותן לי ברכה, שאני יכול, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, אבל זה, התפקיד הזה מגיע עם שפע אלוקי שכנראה קיבלתי להיותי אבא. אם אני לא אומר את זה, אני פושע כלפי הילדים שלי. יש להם מספיק חברים, הם צריכים אבא. אם הם לא יודעים, לפעמים לא יודעים, ואבא צריך להגיד להם. לפעמים אבא צריך להגיד להם. נכון? ככה לא מדברים לאבא. עדיף שאבא יגיד את זה על אמא, ואמא תגיד את זה על אבא. אבל עדיין. זאת אומרת, אנחנו מחנכים אותם לכיבוד הורים. זה לא נעים. תכבדו אותי. לא משהו אישי, אבל זה משהו שאני יודע שזה בשבילם. אם לא יהיה להם את המקום הגבוה, אז הפוך. אז אני עושה להם עוול. אני יורד אליהם במקום לתת להם מה שאני יכול לתת להם מהעולם שלי. אותו דבר רב כלפי תלמידים. אותו דבר כשאתם תהיו, לא יודע מה, מורות או מחנכות או אימהות. כן, יש בעולם הזה עולמות שונים. שוויון זה לא אומר שכולם באותו מקום. זה אומר שכולם יקרים וכולם אהובים וחשובים. אבל אנחנו שונים. שונים, וכן, עם ישראל, מה אנחנו מבקשים להגיד את זה? זכינו אשר בחר בנו מכל העמים. אבל בחרבנו בכל העמים הזה, זה משימה וזה עול. וזה גם תפקיד מאוד מצד קרבת השם, מצד שני, זה דורש מאיתנו. ולא בטוח שאם היו לנו בחירה, לא יודע מה היינו בוחרים. כן? ואומות העולם יש להם בחירה, מה שלנו אין. אנחנו לא יכולים לבחור להיות גוי. הם יכולים להיות יהודים. אבל בתנאי שזו בחירה אמיתית. כן, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, כמו רות. כן? ואז כן, יכולים לבחור. אבל זה לא בכדי שלא בוחרים. לא בוחרים כי זה באמת דבר טוב אני מאוד, עליון מאוד.
אני מבינה מה אתה אומר. אני חושב שזה מרגיש לי קצת חד צדדי במובן של עם ישראל והגויים.
אבל זה...
עם הורים ועם הורים, אז כאילו גם התלמיד מבין שהמורה מעליו, הילד מבין שהאבא הוא כאילו מעליו, אבל שהגויים...
לא יודעים, בגלל
זה
אז אנחנו עוד לא מבינים שזה יהיה שלם, לא נקפה אם אנחנו הולכים. אנחנו פשוט נהיה מי שאנחנו, וזה יהיה דו-צדדי, אין פה כנסתם ללמוד איתם.
אבל אני אומר, כיוון שלא אנחנו גם החלטנו את הדבר הזה, זה לא עכשיו איזה החלטה אפריורית, יש פה מלך לעולם. ואנחנו לומדים את העולם, ולאור זה לומדים את מקומנו ותפקידנו. וריבונו של עולם, אמרנו, אתם בני בכורי ישראל, ואתם תהיו אלה שבחרתי בכם להפיץ את אורי בעולם. לא, לא, מי אנחנו, מה אנחנו? אנחנו שווים כמו כל העמים? מה פתאום? אנחנו מועסים בתפקידנו. ומאלה כל העולם יידרדר. כל העולם יידרדר. אנחנו עושים עוול לאומות העולם. אם אנחנו נגיד, לא, אנחנו שווים, אנחנו אותו דבר, אנחנו עושים עוול לאומות העולם. אתם גזענים? הפך להיות הכללה הכי גדולה בעולם. ברגע שאומרים שאתה גזען, אתה אסור לך לדבר. אנחנו לא יודעים מה זה גזענים. גזענים זה אלה שמחליטים בצורה אפריורית שהם יכולים לנצל את זכותם יותר מאחרים. אין לנו את הזכויות מהעולם, יש להם בעיקר חובות. בעיקר חובות. כן, ובטח ובטח לא נבוא לנצל את כוחנו כדי להרע לאף אחד, כמו שעשו עמים. אם זה פרשנות של גזענים, אנחנו לא גזענים. אבל אם פרשנות של גזענים, הכוונה שאנחנו שונים, ובהיבט של האיכות האלוקית, של הטוב האלוקי, אנחנו כן, קרובים יותר לשם יתברך, חד משמעית. חד משמעית. זאת הבחירה האלוקית בישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. כן? זו בחירה שהיא בסוף גם לטובתם הגדולה והעצומה של העמים, וגם אם לא מבינים את זה. עכשיו, יכול להיות אומר, טוב, אבל אם הייתי גוי, הייתי גויסת על זה. נחינמי, באמת. כנראה שעד שעם ישראל לא באמת יעשה תפקידו, אז תהיה את השנאה הזאת, אבל הפוך, ככל שעם ישראל יעשה את תפקידו, והעמים יראו כמה ברכה זה נותן להם, משם אני חושב שגם תבוא גם האהבה וגם ההשלמה עם השמחה, כמו שאנחנו שמחים שיש לנו אבא, בעזרת השם העמים ישמחו בזה שיש להם עם ישראל. כן? אבל בטח בטח למעול בתפקידנו, כי זה לא נעים איך הם חושבים עלינו, זה יהיה הדבר הכי גרוע. נכון? כן. מה הם מנסים להיות?
לא יהודים.
כאילו להידמו. כן. נכון, נכון. וזה גם חלק מאותה עסקת חבילה, כן, שקיבלנו את העליונות הזאת, ביחד עם איתה קיבלנו את כל האנטישמיות, ואת תאי הגזים, ואת האינקוויזיציה. קיבלנו את זה באותה עסקת חבילה. מי היה חותם על עסקת חבילה כזו? זה לא עסקת חבילה שהכדאיות היא, אלא רק אהבת הטוב ואהבת השם. בסדר? וממי מהעמים שבאמת רוצה וחשקה ליבו להיות מעם השם, אז יש לו דרך לכך. בסדר? ולכן אין פה שום מקום, השנאה הזאת היא כל כולה נובעת מאיזו קטנות מאוד מאוד נמוכה. אבל היא כאלה. כן, אתה יכול, אבל אתה צריך לדעת מה זה אומר. וזה מדרגת חיים עצומה. לא בטוח שלך היא תהיה טובה.
כן? חבל שאלת את השאלה למה יש בתורה יותר סיפורים.
למה התורה עוסקת לא רק בעולם האידיאלי הערכי? כי העולם האידיאלי הערכי יונק מהתורה ומצוות במובן של הדבקות בהשם. כן? הדבקות בהשם יוצרת אצלנו איזה קשר שאנחנו קוראים לו קדושה. והקדושה אחר כך מתורגמת לעולמות הערכים, לעולמות התיקון, לעולם שקראנו, לעולם של המנורה, של איך בונים חברה, ואיך בונים צדק, ואיך בונים מערכת משפט. זה אומות העולם יודעים לקלוט מאיתנו, את העולם של המנורה. לכן דרך אגב, תמיד הגויים מתלהבים מהמנורה, שער טיטוס והאור המנורה, זה האור הבולה, זה האור יותר מובן. אבל התורה זה משהו יותר פנימי של עם ישראל. ערך הקדושה הפנימית, היחסים הפנימיים, הדבקות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. טוב, בוא נחזור לפסקה. איפה רואים את זה? בסדר? אני חושב שזה לא בכדי שזה מושג שהוא בנפש לא קל לנו, כי אנחנו עומדים בחברה כזאת שבאמת דגל השוויונות הוא כל כך, הפך להיות כל כך קריטי, אבל הוא באמת צריך לדעת שהוא גם עושה המון המון נזקים כשלא יודעים לפענח אותו נכון. כן? טוב. בוא נחזור חזרה. אומר הרב ככה, כן אין להתפלא על גילויי החיים. וכאן יש לנו רשימות, איפה אפשר לראות טביעות אצבע שאתה אומר, וואו, שמה בעם הזה יש משהו מיוחד, משהו אחר. משהו שההיבט האלוקי שלו, ההיבט של הרוח שלו, הוא בעולם אחר, הוא שייך לעולם אחר. והרב עושה פה רשימה. הפליאות, הניסים, הנבואה. אז פליאות זה יותר דברים מופלאים שהם לא, יש ניסים, עולם הניסים שליווה את עם ישראל הרבה מאוד בשנים, אבל פליאות זה יותר ניסי חשב בכל יום ממנו, כן? כל סיפורי הצדיקים למיניהם, שאנחנו כל כך רואים איך יש כוחות חיים אחרים, כן? כישרונות שהם באיזשהו קשר עם עולם עליון, עולם מופלא. יש ניסים, נבואה ליוותה את עם ישראל במשך מאות שנים. מאות שנים, עם הנביאים. ועד היום, הנבואה היחידה שהעמים האחרים גם כן סומכים עליהם. כן, זאת אומרת, עם ישראל היה ידוע כעם הנבואה. עם שיש לו קשר עם ריבונו של עולם.
מה? הנבואה?
הנבואות של התנ"ך. נבואות התנ"ך, כן. זאת אומרת, נבואות של לא ליוו את עם ישראל במשך יום-יומיים, או במעמד יחיד של הר סיני, אלא מאות בשנים. העולם ידע, ודרך אגב, כשעם ישראל היה בעולם הנבואה, לא קמו דתות אחרות. לא קמו דתות אחרות, כי היה ברור, יש פה עם אחד שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא שייך עבודה זרה, כן, כל מיני היבטים של פורקן רוחני. אבל דתות שמתיימות לומר, אנחנו המחליפים של עם ישראל, כל עוד עם ישראל בעולם הנבואה, אין בכלל אהבה אמינה כזאת. בלעם היה, כן, שליחות מיוחדת שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לבלעם נבואה כדי שלא תהיה טרוניה לאומות העולם, כן? ולמה הוא השתמש בנבואה הזאת. אבל פה הרב מדבר על זה שאתה מסתכל על העם הזה, אתה רואה עם שלאורך שנים יש בו משהו אחר. זה מתבטא בפליאות, בניסים, בנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע. התקווה הנצחית והניצחון על מפגע זה כבר לא הכישרונות הרוחניים, אלא זה כבר כישרונות שיותר קשורים למדרגת החיים הזאת שהיא לא נכנעת לשום דבר. וכל דבר, כל הגויים נשים, כן? כל דור ודור, קמים עלינו לחלוטנו, ויש שם איזה ניצחון שמצליח, כן? איזה אוף חול כזה שיוצא מכל מצב ומתרומם מכל מצב, ומצליח מכל מצב, כן? לצאת עם ידו על העליונה, שמתגלים בצורה עליונה המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. זאת אומרת, מי שמסתכל בצורה ישירה, ישרה, כן? פשוטה, רואה פה עם אחר, עם עם שאר רוח אלוקי, עם עם רוממות, עם עם אפילו ארון הספרים היהודי הזה, כן, שכל כך הרבה דורות, כל אחד מוסיף את הצד שלו, וכל תלמידי חכמים, כל יורצייט, פלאי פלאות מהאש, בכל שבוע אתה רק קורא קצת על הצדיק שלו, זה לא משנה מאיזה דור של החסידות, או מאיזה דור של תקופת התנאים, האמוראים, הכל כל כך מלא בשפע, שמי שמסתכל במוח חושב, רואה, יש פה צינור, יש פה צינור כלפי מעלה. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה בבניין הלאומים. זה לא רק בשבילה, זה בשביל, כן, שעם האור הזה היא תוכל להוביל את יד השם בעולם. ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם במצוי כולו, בכל היקפו הגשמי והרוחני. באופן אחר אי אפשר לחשוב. כשהרב אומר פה באופן אחר אי אפשר לחשוב, הוא מתכוון לומר, זה מבט פשוט, אפילו אומות העולם, כן, טובי אומות העולם, הגדולים והישרים שבהם, כל מיני הוגי דעות גדולים ועצומים, תמיד ציינו את זה, תמיד אמרו את זה. יש פה עם שהקומה הרוחנית, הערכית, האידיאלית שלו, בין אם זה בעולם התורה, בעולם הנבואה, עולם הצדיקים, והעולם הפשוט של עמי הארצות, אבל ש... יש להם כזה אמונה כזאת שמצליחה לעמוד בפני כל המשברים ההיסטוריים ולהמשיך ככה להופיע את הרצון הזה, להיות עם שחוזר לארצו, בכלל גאולת ישראל, אין מה לדבר על הנס הגדול הזה, אבל שרואים איזה עוצמה פנימית כזאת שהיא לא שוקטת, שהיא כל הזמן חיה, כל הזמן מחפשת, כל הזמן עולה, כל הזמן... וזה אומר, מי שמסתכל בצורה ישרה, רואה פה יד השם, רואה פה עם ש... הטביעות האצבע האלוקיות נמצאות בעם הזה, ולא רק לברכתו, אלא לברכת העולם כולו. טוב, בסדר? עד כאן להיום? טוב. שבת שלום.